מנחות דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, דף י"ג עמוד ב' במשנה למטה. ישנם שתי מצוות חביבות מאוד בעם ישראל. שתי המצוות האלה יש בהם שתי מתירים ושתי דברים נאכלים. מה הם שתי המצוות? מצווה ראשונה, מצוות לחם הפנים. תוך ההיכל של בית המקדש, בצד צפון, עמד מזדקר השולחן שעליו עמדו שתי מערכות של לחם, כל אחד מהם היו שש לחמים, ביחד 12 לחמים לחם הפנים. זאת היא מצווה אחת, מצוות לחם הפנים. יש בה שתי מתירים, שתי דברים שמתירים את הלחם באכילה, הם שתי הבזיחים, שתי כפות שהיו מונחים על השולחן, שבפנים היה סממן בשם לבונה. את שתי הכפות האלה בשבת אחרי הצהריים היו מקטירים על המזבח. שתי הכפות האלה היו מתירים, אחרי שהם מקטירים אותם, הם היו מתירים את 12 לחם הפנים לאכילה לכהנים. שתי מתירים, שתי נאכלים. שתי הבזיחים מתירים את שתי לחם הפנים באכילה. זו מצווה ראשונה חביבה. מצווה שנייה זה מצוות שתי הלחם. לא לבלבל, יש לחם הפנים, שתי הלחם. מה זה שתי הלחם? זה בחג השבועות. חג השבועות היו מביאים שתי כבשים, כבשי שלמים שנקראים כבשי עצרת, ושמים ביחד איתם שתי לחמים, והיו מרימים אותם, מניפים אותם ביחד, וככה כשהיו עושים את העבודה בשתי הכבשים, שהם למעשה מתירים, היו גומרים את זריקת הדם של שתי הכבשים האלה, אז שתי הלחמים של שתי הלחם היו מותרים באכילה לכהנים. אז גם כאן יש שתי מתירים שזה שתי הכבשים, ושתי דברים שנאכלים שזה שתי הלחם. למעשה הכל טוב, הכל יפה ונהדר. אבל מה קורה אם הכהן, אותו כהן שאנחנו מקווים מאוד שהוא לא היה קיים בהיסטוריה וגם לא יהיה בעתיד, אבל אנחנו בכל אופן דורשים את ההלכות. הכהן הלך ופשוט מאוד עשה את העבודה של המתירים. אם דובר פה על שתי כבשים של לחם הפנים, הוא שחט את שתי הכבשים של לחם הפנים, קיבל את הדם, הוליך, זרק, אבל מה? מתוך כוונה, אולי זדונית, שאת אחד מהלחמים של לחם, של שתי הלחם יאכלו אחרי זמנו. אז ברגע שהכהן חושב מחשבה כזאת, אז יש כאן בעיה. יש פה מחשבת פיגול על לחם אחד. אותו דבר במקביל במצווה של לחם הפנים. הכהן הקטיר את שתי הבזיחים על מנת שיאכלו מערכת אחת, שורה אחת של שש לחם הפנים, אחרי זמנו. על זה המשנה שלנו דנה. שחט שני כבשים לאכול אחת מן החלות למחר, שזה אחרי זמנו. שתי כבשים, דובר פה על כבשי חג השבועות כמו שדיברנו, ועל שתי הלחם, אחד מהם הוא חישב שהוא יאכל אחרי זמנו. אותו דבר, מצווה השנייה. הקטיר שני בזיחים של לבונה של לחם הפנים, לאכול אחד מן הסדרים של לחם הפנים למחר. וזה למעשה המקרים שעליהם דיברנו. מה ההלכה? שתי דעות. רבי יוסי אומר, אותו אכלה במקרה של שתי הלחם, ואותו הסדר במקרה של לחם הפנים, שחישב עליו, הוא יהיה פיגול וחייבין עליו קראת מי שיאכל ממנו כזית. יהיה חייב קראת כי הוא אכל פיגול. אבל השני, אין בו קראת. אמנם הוא פסול, ואין בו קראת. זאת אומרת, רבי יוסי סובר, שכשיש לנו פה שתי אוכלים, כמו שתי הלחם, שתי מערכות של לחם הפנים, כל אחד מהם הוא בנפרד. אם חשבו מחשבה של חוץ לזמנו, על נאמר מערכת אחת של לחם הפנים, זה לא מפגל את המערכת השנייה. על לחם אחד משתי הלחם, זה לא מפגל את הלחם השני. זאת דעתו של רבי יוסי. חכמים חולקים, והם סוברים שהם נחשבים יחידה אחת. וחכמים אומרים, זה וזה פיגול וחייבין עליו קראת. כשאתה חושב על לחם אחד משתי הלחם שאתה תאכל אותו אחרי זמנו, זאת אומרת אתה חושב בשעת העבודה של הכבש, של המתיר, שאתה תאכל לחם אחד אחרי זמנו, אז זה משפיע גם על הלחם השני, מכיוון שהם חשובים כדבר אחד. אותו דבר בלחם הפנים. כשאתה חושב על שורה אחת, מערכה אחת של, של שישה לחמים, מחשבת חוץ לזמנו שהם יאכלו אחרי הזמן, זה משפיע גם על המערכה השנייה, על השישה לחמים שלצידם, שכולם נהיו פיגול. זה דעת חכמים. עכשיו אנחנו נתמקד בדעתו של רבי יוסי. רבי יוסי מביא פה הלכה מעניינת. ולמעשה, כשהוא מוצא שתי דברים שנאכלים, הוא מפריד ביניהם. זאת אומרת, כשחשבו מחשבת פיגול על לחם אחד משתי הלחם, רק הוא נהיה פיגול, אבל הלחם השני לא. יש פה שתי מערכות של לחם הפנים. כשחשבו על אחת מהם בשעת המתיר, דהיינו בשעת הקטרת הבזיכין, שהם יאכלו אחרי זמנם, השורה הזאת נהיית פיגול, השנייה לא. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הטעם של דעתו של רבי יוסי. אז יש כאן טעם ראשון, טעמו של רב הונה. אמר רב הונה, אומר היה רבי יוסי, אפילו אם הוא פיגל, לדוגמה, בבהמה של קורבן, הוא פיגל בירך של ימין, לא נתפגלה ירך של שמאל. זאת אומרת שרבי יוסי בא לכאן עם חידוש פורץ דרך. לפי דעתו, כשיש כאן שתי דברים שנאכלים, כל אחד מהם חשוב כדבר בפני עצמו. אפשר לחשוב מחשבת פיגול על אחד בלי שזה יפגל את השני. כך סבר רבי יוסי, ואפילו בבהמה שהייתה בהמה אחת, בכל זאת אפשר לחשוב על רגל אחת של הבהמה שהיא תאכל אחרי זמנה והיא הופכת להיות פיגול, כשלצידה יש את הרגל השנייה שעליה לא חשבו מחשבת חוץ לזמנו והיא לא תהיה פיגול. כך סובר רב הונא בדעתו של רבי יוסי. מה היא טעמה? למה באמת סובר רבי יוסי ששתי הנאכלים הם כל כך נפרדים ואפשר לחשוב מחשבת פיגול על אחד מהם בלי שהשני יהיה פיגול בנוסף? אומרת הגמרא גם סברה וגם פסוק. אי בית אימה סברה ואי בית אימה קרא. אי בית אימה סברה, פשוט מאוד, לא עדיף המחשבה ממעשה הטומאה. כשחושבים מחשבה, מחשבת פיגול, זה לא יותר חמור מאשר מעשה שמתמאים בפועל רגל אחת אחרי שהיא פורשת כמובן מהבהמה. והגמרא מיד מפרטת מה הפירוש. אילו יתמי חד איבר, מי יתמי לי כולי? אם אחרי שניתחו את כל הבהמה לאיברים איברים, נטמא רגל ימין, נטמא רגל ימין, וכי הרגל השמאלית גם נטמאת? לא, אין דבר שמחבר כרגע ביניהם. אמנם שבעבר הם היו מחוברים, אבל כעת כשהם מפורדים, פרשו אחד מהשני, כשאחד נטמע, השני לא נטמע. אותו הדבר, כשחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת של הבהמה, הרגל השנייה לא מתפגלת. וכל שכן, כשיש כאן שתי לחמים שהם מלכתחילה היו נפרדים, כשחושבים מחשבת פיגול על אחד מהם, זה לא מפגל את השני. זה סברה. מה המקור מהפסוק? ואי בהתאמה קרא, יש פסוק שמדבר בנוגע לפיגול. כשחושבים על קורבן שהיא תאכל אחרי זמנה, היא הופכת להיות פיגול. היא אסורה באכילה, מי שאוכל ממנה חייב קראת. שם הפסוק אומר כזה לשון, והנפש האוכלת ממנו, אבונה תישא. לא היה חסר כלום לכאורה בפסוק אם היה כתוב, והנפש האוכלת אבונה תישא, כי הרי בעבר, קודם דיברו על ממנו, המילה ממנו מיותרת, דורשים מזה חז"ל, ממנו ממנו אבונה תישא ולא מחברו. יש מקרה שכשחושבים מחשבת פיגול ממנו, אז הוא נהיה פיגול, אבל אם נאמר זה רגל אחת, הרגל השנייה לא נהיית פיגול. זה הפסוק למעשה בא ללמד אותנו. אם כן, כשרבון הבא עם ההסבר בדברי רבי יוסי, הוא סובר שכשיש פה שתי דברים שנאכלים, אפשר לחשוב מחשבת פיגול על אחד מהם, והאחד הזה הופך להיות פיגול בלי שהשני יהיה גם כן פיגול כמותו. שואלת הגמרא, איתווי רב נחמן לרב הונה, מה אתה אומר? שכשיש כאן שתי דברים שמיועדים לאכילה, אם הוא חישב עכשיו את פיגול על אחד, אז השני לא נהיה פיגול ביחד איתו. אני אביא לך ברייטה שעוסקת בעניין שתי הלחם, אותם לחמים שמביאים בחג השבועות בבית המקדש. אז כתוב ככה, הברייטה אומרת, לעולם אין בו קרת. כשבאים ועושים את העבודה של שתי הכבשים, שתי הכבשים ששוחטים אותם, זורקים את דמם על המזבח, שתי כבשי עצרת, הם למעשה מתירים ומקדשים את שתי הלחם. עכשיו, אם בשעת שחיטת הכבשים, הכהן חשב שהוא שוחט את אותם כבשים, על מנת שיאכלו את אחד מהלחמים של שתי הלחם אחרי זמנו, אז הוא הופך להיות פיגול. אז על זה אומרת הברייתא, לעולם הם בלחם השני קראת, עד שיפגל בשתיהן בכזית. זאת אומרת, אם הכהן חישב מחשבת פיגול רק על לחם אחד, בשעת העבודה של שתי הכבשים, הוא חשב מחשבת פיגול על לחם אחד שהוא יאכל אחרי זמנו, אותו לחם באמת יש בו פיגול, חייבים עליו כרת, אבל הלחם השני לא. מתי יהיו חייבים על שניהם, גם על הלחם השני, כרת משום פיגול? ברגע שהכהן חשב שיוכלו משתי הלחמים שיעור של כזית. זאת אומרת, יכול להיות שלא יאכלו שיעור שלם מלחם אחד, ולא שיעור שלם מהלחם השני, אבל משתי הלחמים ביחד, הוא חישב שיוכלו משתי הלחמים ביחד שיעור של כזית. באותו רגע, שתי הלחמים נהיו פיגול. ככה הברייתא מלמדת. מה דורשים מזה? בשתיים אין, אם הוא חישב ששתי הלחמים יאכל מהם שיעור של כזית אחרי הזמן, שתיהם נהיו פיגול, אבל באחת מהן לא. אבל אם הוא חישב רק על לחם אחד מהם, שהוא יאכל אותו אחרי זמנו, שיאכלו אותו אחרי זמנו, אז אותו לחם אמנם יישאר פיגול, אבל הלחם השני לא יהיה פיגול. מני, לפי מי הולכת הברייתא הזאת? אילי אמר רבנן, אם נאמר שזה לפי דעת רבנן במשנה שלנו, זה ודאי לא יכול להיות. כי הרי רבנן אומרים שאפילו כששוחטים את הכבשים של חג השבועות, שאמורים להתיר את שתי הלחם, על מנת שאחד מהלחמים יאכלו אחרי זמנו, אפילו אם חשבו רק על לחם אחד שיאכל אחרי זמנו, גם הלחם השני נהיה פיגול. אז כל שכן כאן, כשחושבים על שתי הלחמים, ודאי שצריך להיות פיגול. אילה אמר רבנן, אפילו באחת מהנמי. גם אם חושבים מחשבת פיגול על אחת מהלחמים, שתי הלחמים נהיים פיגול, כי שתיהם נחשבים דבר אחד. אלא פשיטה, רבי יוסי, חייבים לומר שהברייתא הזאת הולכת לפי דעתו של רבי יוסי. אם כן יוצא, שגם רבי יוסי מודה שיש מקרה מסוים ששתי הנאכלים מצטרפים ביחד להיות דבר אחד, ומחשבה באחד מהם מועילה לפגל גם את השני. באיזה מקרה זה קורה? אחד משתי המקרים. או שהבהמה הייתה בהתחלה גוף אחד, והוא חושב על ירך ימין, מחשבת פיגול, יסבור רבי יוסי שהירך השמאלית גם כן תהיה פיגול, נגד איך שרב הונה הסביר את רבי יוסי, ככה נצטרך להסביר את רבי יוסי, כדי שזה יסביר לנו למה כאן, כשהוא חושב אותו כהן מחשבת פיגול על לחם אחד, זאת אומרת הוא חושב על שתי הלחמים ביחד כמובן, כן? למה כאן כשהוא חושב כזית על שתי הלחמים ביחד, למרות שהוא לא חושב כזית שלם על כל לחם ולחם, שתי החצאי כזיתות מצטרפים ביחד, ולמעשה שתי הלחמים נהיים פיגול. למה? כי כמו שבהמה מצרפת את שתי הרגליים, שלמרות שחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת, גם הרגל השנייה נהיית פיגול, ככה גם כשהמחשבה של הכהן היא על שתי הלחמים ביחד, הוא אומר שהוא רוצה להקריב את שתי הכבשים על מנת שהלחמים האלה כזית משתיהם יחד יהיה נאכל אחרי זמנו. אז בעצם הוא צירף את שתי הלחמים במחשבה שיאכלו אחרי זמנו לפיגול. אז המחשבה מצרפת אותם ביחד ואז הם הופכים להיות כמו אחד ושתיהם נאסרים. זה מה שמסבירה הגמרא. היא אמרת בשלמה אחת גופה הוא. אם אתה רוצה להסביר שרב יוסי יודע שבבהמה כשחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת, גם הרגל השנייה נהיית פיגול, משום הכי גם במקרה שמחשבים משתי לחמים ביחד כזית אחד שזה יאכל אחרי זמנו, מצטרף המחשבה שמצרפים את שתי הלחמים ביחד על כזית אחד, מצרפת את שתי הלחמים, ואז יש כאן מחשבת פיגול על שתי הלחמים ביחד בכזית, ולכן זה באמת מפגל את שתי הלחמים. אז יהיה מובן. אלא היא אמרת, כמו שרב הונה רצה לטעון, שרב יוסי סובר שאפילו שתי ירחות בבהמה אחת, כשחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת, הרגל השנייה לא הופכת להיות פיגול, אז היא אמרת רי גופי נינהו. אז אם כן, כל שכן חלות, שרק צירף אותם במחשבה על ידי זה שהוא אמר כזית משתיהם יאכל אחרי זמנו, ודאי שזה לא יצטרף ולא נאמר ששתיהם יהיו פיגול. מי מצטרפי? כל שכן שברגע שהוא חשב כזית משתי הלחמים ביחד, ודאי ששתי הלחמים ביחד לא יצטרפו. אם במה שזה גוף אחד, כשהכהן חושב מחשבה על רגל אחת, זה לא חל הפיגול על הרגל השנייה. כל שכן כשמדובר פה על שתי לחמים נפרדים, ורק על ידי המחשבה של הכהן שהוא חושב מחשבת פיגול שכזית אחד משניהם יאכל אחרי זמנו, בזה אתה רוצה למעשה לצרף אותם, אבל הם לא היו בהתחלה אחד, אתה רוצה לצרף אותם על ידי המחשבה של הכהן. אז אם במקרה שהבהמה הייתה אחד בהתחלה, גוף אחד בהתחלה, אז כשחושבים מחשבת פיגול על רגל אחד, זה לא מפגל את הרגל השנייה. כל שכן בשתי לחמים שהיו בנפרד, ודאי שלא יועיל זה שהכהן חושב מחשבה של כזית אחת על שתי הלחמים, כדי ששתיהם יהיו פיגול. אבל מזה שאנחנו רואים שיש כאן ברייתא, שלמעשה כן אומרת, שכשחושבים מחשבת פיגול על כזית משתי הלחמים ביחד, זה כן מפגל את שתי הלחמים, ולפי רבנן זה לא יכול להיות, כי לפי דעתם לא צריך לחשוב על שתי הלחמים מחשבת פיגול כדי שהם יהיו שניהם אסורים וחייבים קראת, כי מספיק שהוא חושב על לחם אחד מחשבת פיגול, כבר הלחם השני נהיה גם פיגול לפי דעת רבנן. אז ודאי שלכאורה הברייתא הולכת לפי רבי יוסי, ומכאן משמע שרבי יוסי סובר שבשתי לחמים אפשר לצרף במחשבה אותם בפיגול וכזית אחד משתיהם. אז כל שכן לגבי בהמה, כשחושבים על ירח אחד מחשבת פיגול, ודאי שירח השנייה צריכה גם כן לפגל, כי זה הרי גוף אחד. אז אם כן, כשל רבונה שסבר שלפי דעת רבי יוסי, אפילו בבהמה אחת כשחושבים מחשבת פיגול על ירח אחד, זה לא מפגל את הירח השנייה. זה הקושיה. אומרת הגמרא, כל הקושיה מכתחילה לא קושייה. אתה מחפש לפי מי הולכת הברייתא הזאת, שסוברת ששתי ירחות נחשב כמו גוף אחד, אבל למעשה ירח רק ברגע שזה מצטרף זה נחשב גוף אחד. זאת אומרת, אתה מחפש דעה שלא כמו רבנן שסוברים שכשחושבים מחשבת פיגול ללחם אחד, גם הלחם השני נהיה פיגול, אלא רק כשזה גוף אחד, או כשמצרפים את זה לאחד, רק אז זה נהיה פיגול. זה דעתו של רבי. אומרת הגמרא, אמני רבי היא דתניא, השוחט את הכבש. יש כאן עוד פעם שתי כבשים שמביאים בחג השבועות, שהם באים להתיר לאכילה את שתי הלחם של חג השבועות. השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו מחר, מחשבת חוץ לזמנו, וכן הוא שוחט את הכבש חברו, הכבש השני, לאכול חצי זית מחלה זו. אז למעשה פה הוא מחלק את שתי הלחמים על ידי המחשבה שלו. זאת אומרת, הלחם אחד הוא חושב חצי זית מלחם זה וחצי זית מלחם זה. הוא לא אומר מפורש, הרי אני שוחט את שתי הכבשים על דעת שכזית שלם משתי הלחמים יאכל מחר. לא. הכבש הזה, שהוא למעשה רק חצי מתיר, הוא מתיר רק, זאת אומרת, הרי בשביל להתיר את שתי הלחם צריך להקריב את שתי הכבשים. כל אחד משתי הכבשים האלה מתיר חצי משתי הלחם. זאת אומרת, הוא חצי מתיר. כל אחד מהם חצי מתיר. כי בשביל להתיר את שתי הלחם צריכים להקריב את שתי הכבשים. עכשיו כאן, על חצי מתיר אחד של כבש אחד הוא חושב, הרי אני שוחט וזורק את הדם של כבש זה, על מנת שאת הלחמים, את הלחם, אחד מהשתי הלחמים, מהשתי הלחם של חג השבועות, חצי כזית ממנו יאכלו אחרי הזמן. עכשיו, אין פה כזית שלם, יש פה רק חצי. אחר כך הוא שוחט את הכבש השני, על מנת שחצי כזית מהלחם השני יאכל חוץ מזמנו. עכשיו, יש כאן למעשה הפרדה מוחלטת בין כבש אחד וחצי כזית של לחם אחד, לבין הכבש השני וחצי שני של הלחם השני, והם לא מחוברים. אז על זה אומר רבי, רבי אומר, אומר אני שזה כשר, כיוון שזה גם חצי מתיר, כבש אחד מתוך שתיים שמתירים, כבש אחד הוא חצי מתיר. בשביל להתיר צריך את שתי הכבשים, אז הוא חצי. יש פה גם חצי אוכל, כי הרי יש פה למעשה רק לחם אחד מתוך שתי הלחמים. הרי המתיר השלם זה שתי הכבשים, האוכלין השלם זה שתי הלחמים. פה יש כבש אחד על לחם אחד, אז זה חצי מתיר על חצי אוכלים. במקרה כזה אומר רבי שזה כשר, זה אפילו לא נהיה פסול, לא, כל שכן שזה לא פיגול. לא מצרפים את שתי החצאים. מה לומדים מפה? טעם אדם אמר חצי, חצי. אבל אם הוא אמר כזית משתיהן, כמו שדיברנו, איך שרב הונה רצה להגיד בדעת רבי יוסי קודם, לא ניכנס לזה. אבל אם הוא אומר, אני עכשיו מקריב את שתי הכבשים של העצרת, על מנת בוא נגיד ככה, כזית מתוך שתי הלחמים, יאכל אחרי זמנו. זאת אומרת, חצי כזית מלחם זה וחצי כזית מלחם זה, אבל הוא לא אומר את זה בנוסח כזה, הוא אומר, על מנת שכזית משתי הלחמים, יאכל אחרי זמנו. אז מה זה אומר? שהוא צירף בין שתי הלחמים במחשבה שהוא מחשב שהוא מקריב את שתי הכבשים, על מנת שכזית מתוך שתי הלחמים יאכל אחרי זמנו. מה משמע מדברי רבי כאן? שזה כן יהיה פיגול. מתי זה לא פיגול? כשהוא חילק את שתי החצאים. כבש זה על מנת שחצי כזית מהלחם יאכל אחרי זמנו. כבש זה על מנת שחצי כזית השני יאכל חוץ לזמנו. לכן זה לא מצטרף, אבל כשהוא אומר כזית יאכל חוץ לזמנו, הוא מצרף את שתי החצאים ביחד ואת שתי הלחמים ביחד, זה כן יהיה פיגול. טוב, אז זה למעשה דעתו של רבי. והנה לנו באמת הסבר לברייתא שאומרת, שהברייתא אומרת ככה, לעולם שתי הלחם אינם מצטרפים ואין בהם קרת בלחם השני, עד מתי? עד שהוא יפגל בשתיהם ביחד בכזית. שזה למעשה דעתו של רבי. עכשיו הגמרא מבינה שרבי לא בא ברעיון המקורי לחלוק לא על רבי יוסי ולא על רבנן. אמנם לגבי שתי יריחות אולי הוא יחלוק, אבל למעשה על הרעיון המקורי ששתי דברים נאכלים, האם כשחושבים מחשבה באחד מהם השני גם כן יהיה פיגול או לא, בזהו, ברעיון, הוא כן יסבור או כמו רבי יוסי או כמו רבנן. ככה הגמרא הבינה. לכן הגמרא שואלת. ורבי, שהברייתא הולכת לפי שיטתו, בסדר, הברייתא אומרת, לעולם אין בו בלחם קרת עד שיפגל בשתיהם כזית. רק אז יהיה קרת בלחם השני. אז הברייתא הזאת, לפי איך שעכשיו הסברנו, הולכת לפי דעת רבי. עכשיו, השאלה רבי, האם הוא סובר כמו רבנן או כמו רבי יוסי? אליבא דמאן. אי אליבא דרבנן, אפילו באחת מהן, נמי. אם הוא סובר כמו דעת רבנן, אז גם כשחושב הכהן על אחד מהלחמים שהוא יאכל מחוץ לזמנו, הלחם השני גם כן יהיה פיגול. ואי אליבא דרבי יוסי, עד רכושיין לדוכתי. אם רבי סובר כמו רבי יוסי, חוזרת השאלה ששאלנו בהתחלה, שאם הברייתא הזאת הולכת לפי רבי יוסי, היה לנו קושייה. עכשיו כשאנחנו אומרים שרבי הולך כמו רבי יוסי, יש לנו את אותו קושייה. מה הקושייה? שאם אתה סובר שכשחושבים מחשבת פיגול בבהמה, בקורבן, על רגל אחת, הרגל השנייה לא מתפגלת, אז אם כן, כל שכן, ברגע שמדובר פה על שתי לחמים, שרק על ידי מחשבה שמחשבים, הרי אני מקריב את הכבשים של העצרת על מנת שכזית משתי הלחמים ביחד יאכל חוץ לזמנו. שלמעשה המחשבה מצרפת את שתי הלחמים ביחד, אבל בלי המחשבה הם מופרדים. אם בבהמה שמלכתחילה זה גוף אחד, כשחושבים על רגל אחת מחשבת חוץ לזמנו, הרגל השנייה לא נחשבת חלק מהרגל הראשונה והיא לא מתפגלת, כל שכן בשתי לחמים, שהסיבה למה הם התחברו זה בגלל שחישבו על שתיהם ביחד כזית אחד, אז ודאי שלא נאמר שברגע שחלק אחד נאסר, גם החלק השני יהיה במחשבת פיגול. ברגע שאחד היה למחשבת פיגול, אז השני גם כן יהיה בפיגול. מה פתאום? שתיהם, כל אחד מהם בנפרד. זאת אומרת, אם רבי יוסי סובר, על כל פנים לפי דעתו של רב הונא, שגם בבהמה אחת, אם חושבים מחשבת פיגול על רגל אחת, הרגל השנייה לא מתפגלת, אז למה שבלחם, נגיד שכשמצרפים שתי לחמים ביחד במחשבה, שחושבים כזית משתיהם, שיאכל אחרי הזמן, למה שזה יצטרף? אם בגוף אחד לא מצטרף, כל שכן, שתי לחמים שהם לא היו ביחד, על ידי המחשבה, הם יצטרפו. לא יכול להיות דבר כזה. זה למעשה היה השאלה שלנו בהתחלה. ועכשיו, אם אנחנו אומרים שרבי סובר כמו רבי יוסי, השאלה עוד חוזרת. אומרת הגמרא, לעולם הליבה דרבנן, שברגע שחושבים מחשבת פיגול על אוכל, על אחד מהאוכלין, השני גם כן מתפגל. ולא תימה עד שיפגל בשניהם, אל תאמר שהכוונה עד שיפגל בשתי הלחמים, מחשבת פיגול בשתי הלחמים, אלא אימה עד שיפגל בשניהם, הכוונה עד שיפגל בשתי הכבשים. שתי הכבשים הם למעשה מתירים את הלחם, הם לא האוכל, הלחם זה האוכלים והכבשים זה המתירים. אוכלים צריך באמת לחשב, אפשר לחשב אפילו על לחם אחד והלחם השני יהיה פיגול, כמו דעת רבנן שסוברים ששתי האוכלין הם נחשבים דבר אחד, ואם חושבים מחשבת פיגול על אחד השני מתפגל גם. מה שהברייתא אומרת, לעולם אין בלחם קראת עד שיפגל בשניהם, לא בשתיהם, בשניהם. ההבדל הוא שבשתיהם הכוונה שתי הלחמים, שניהם זה הכוונה שני כבשים, שני הכבשים שהם מתירים את הלחמים. אז פה אנחנו נכנסים כבר לנושא שנקרא האם מפגלים בחצי מתיר או שלא מפגלים בחצי מתיר. יש כאן שתי מתירים שמתירים את האוכלין, את שתי הלחם. כבש ועוד כבש, שתי כבשים. כבש אחד זה חצי מתיר, כי שתי הכבשים יחד מתירים לגמרי. כאן כשחושבים מחשבת פיגול בשעה שעושים עבודה בכבש אחד, אז למעשה עשו פיגול בחצי מתיר. האם זה מפגל או שזה לא מפגל? הברייתא אומרת שזה לא מפגל, כי אנחנו לא לפי דעת רבי מאיר שסובר שמפגלים בחצי מתיר. אנחנו סוברים שבשביל לפגל צריך מתיר שלם. זה מה שאומרת הגמרא. ואפילו באחת מהן, זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא חישב על שתי הלחם מחשבת, הוא חישב על אחד מהשתי הלחם עם מחשבת פיגול, אז הלחם השני גם כן מתפגל אולי. אבל כאן כשאנחנו אומרים שבשביל לפגל צריך לחשוב בשתיהן, כאן הכוונה היא שהוא חישב בשני הכבשים, אבל אם הוא חושב בכבש אחד, אז באמת זה לא יהיה פיגול. ולהפוקי, מדרבי מאיר דאמר, מפגלים בחצי מתיר. כמה שמלן דלו, זה בא להוציא מדברי רבי מאיר שסובר שמספיק שיחשבו מחשבת פיגול על כבש אחד שהוא חצי מתיר, כי הרי צריך שתי כבשים. אפילו הוא חושב מחשבת פיגול בכבש אחד, זה כבר מפגל את הלחמים. לכן בא הברייתא ומחדש לנו, לא. באמת, בשביל לפגל צריך ששתי הכבשים יהיה בהם מחשבת פיגול, מתיר שלם, רק על ידו אפשר לפגל את הלחמים. אומרת הגמרא, אי אחי, מהי לעולם? הביתה מתחילה ככה בדרמטיות, הביתה שבאנו פה בסוף העמוד הקודם, שעליה אנחנו מדברים, לעולם אין בו קראת עד שיפגל בשניהם בכזית. אין קראת, אם חשבו מחשבת פיגול בלחם אחד משתי הלחם, עד שיפגלו בשתי הלחמים בכזית. לעולם, לעולם, זה איזשהו כלל גורף. מה הכלל גורף פה אם אתה מדבר סך הכל על מקרה אחד שחושבים עכשיו את פיגול בכבש אחד, זה לא מפגל את שתי הלחם עד שחשוב בשתי כבשים. חידוש גדול, מקרה אחד סך הכל. בשביל להגיד כלל שהוא לעולם, אתה צריך משהו שמקיף לפחות שתי מקרים מינימום. אומרת הגמרא, היא אמרת בשלמה בשתיהן, הכוונה בשתי הלחם, שאפילו בשתיהם, לא רק בשניהם, בשני הכבשים, אלא גם בשתי הלחם, אז מובן, תכף נראה. אז אם אתה אומר בשתיהן שתי הלחמים ובשניהן שתי הכבשים, אז מובן, ורבי יוסי היא, זה בא ללכת דווקא לפי רבי יוסי, שהוא סובר שרק אותו לחם שעליו הוא חישב מחשבת חוץ לזמנו, רק הוא נהיה פיגול והלחם השני לא. ולהפוקי מדי רבי מאיר ומדי רבנן כעתי, והוא בא להוציא מדברי רבי מאיר וגם מדברי רבנן, אז היינו דקאמר לעולם. מה פירוש? אז ככה, אם אנחנו אומרים שלעולם אינו פיגול עד שיחשב בשתיהן ובשניהן, אז למעשה זה בא להוציא גם מרבי מאיר וגם מרבנן. מה זאת אומרת? אז ככה, דבר ראשון, רבי מאיר הוא סובר, כמו שאנחנו כבר ראינו קודם, שמפגלים בחצי מתיר. בעברית מדוברת, ברגע שהכהן בשעת הקרבת אחד מהכבשים, אני צריך שתי כבשים, אחד מהכבשים, שהוא חצי מאלה שמתירים את הלחמים, הוא חישב מחשבת פיגול, כבר שתי הלחמים יהיו פיגול, כי מחשבים בחצי מתיר. כנגד זה בא הכלל הגדול של הברייתא ואומר, תדע, לעולם אין פיגול בלחם אחד, לעולם אין פיגול בלחם השני, עד שיפגל בשתי הלחמים בכזית. אז הוא בא להגיד, שכדי שיהיה פיגול צריך לחשב בשניהם, בשני הכבשים, לא כמו שרבי מאיר אמר שמספיק כבש אחד. חוץ מזה, גם בשתיהם צריך לחשב מחשבת פיגול על שתי הלחמים, וזה נגד דעת רבנן שסוברים שברגע שהלחם אחד חשבו מחשבת פיגול, אז שתי הלחמים הם יחידה אחת לפי דעת רבנן. לכן באה ברייתא עם כלל ואומרת, לעולם לא, לעולם לא, עד שהוא לא חושב מחשבת פיגול על שניהם, או יותר נכון בשתיהם, הכוונה בשתי הלחמים, אז עדיין זה לא יהיה אסור, זה עדיין לא יהיה אסור השני. אז מובן, מה באמת החידוש הגדול, הלעולם, כי זה בא להוציא גם מרבי מאיר שסובר שמספיק מחשבה בכבש אחד, וגם מרבנן שסוברים שמספיק מחשבה על לחם אחד, ופה אנחנו אומרים לא, צריך מחשבה על שתי הכבשים, צריך מחשבה על שתי הלחמים, בסדר? כלל באמת שהוא מוביל בכמה מקרים. היינו דקה אמר לעולם, אלא היא אמרת רבנן, ואם ככה יוצא שזה רק בשניהם, וזה מדבר רק על הכבשים, וזה לא מדבר על הלחמים, כי באמת בלחמים כן מספיק, שבאמת לפי דעתם, ולהפוק מדי רבי מאיר שהוא סובר, שמספיק מחשבה בכבש אחד, מחשבת פיגול, שזה כבר מפגל את הלחמים, אבל אנחנו חולקים על רבי מאיר וסוברים לא, צריך מחשבת פיגול על שתי הכבשים. למה? כי אנחנו אומרים שזה לא מספיק לפגל בחצי מתיר, אלא צריך לפגל בכל המתיר. אז אם כן, מהי לעולם? יש פה סך הכל חידוש אחד, אז אתה יכול להגיד, אין בו קרת בלחם השני, עד שיפגל בשניהם, בכזית, הכוונה בשני הכבשים. שצריך לחשוב, שתי הכבשים מחשבת פיגול בכזית על הלחמים, שהלחמים יאכלו אחרי זמנם. למה אתה צריך להגיד לעולם? מדובר פה סך הכל על כלל אחד פשוט, שבשביל לעשות מחשבת פיגול, צריך שתי המתירים, שתי הכבשים, לחשוב עליהם, מחשבת פיגול, חוץ לזמנו, כלפי הלחמים. אז אם כן, רואים מכאן שהברייתא הזאת, הברייתא הזאת היא באה גם להוציא מדעת רבי מאיר, וגם להוציא מדעת רבנן, וזה בא להגיד רק כמו רבי יוסי, ואם כן, רואים שהברייתא הולכת לפי דעת רבי יוסי. זאת אומרת, בוא נגיד את זה בקיצור, בעזרת השם. הברייתא הזאת באה להגיד דבר כזה, שכדי שיהיה מחשבת פיגול, שיאסור את הלחמים, צריך לחשוב גם בשתי הכבשים, ולא מספיק כבש אחד, כמו שאמר רבי מאיר, וגם לחשוב על שתי הלחמים, ולא מספיק לחם אחד, כמו שאמרו רבנן, כי הברייתא הזאת הולכת לפי רבי יוסי, שצובר שצריך למעשה לחשוב מחשבת פיגול על שתי הלחמים, כדי ששתיהם יאסרו. אז אם כן, שוב אנחנו רואים שהברייתא הזאת שהבאנו בסוף העמוד הקודם, שלמעשה מה שאנחנו צריכים לדעת ממנו זה הברייתא שאומרת ככה, לעולם אין בלחם השני של שתי הלחם קרת של פיגול, אם חשבו מחשבת פיגול על הלחם הראשון, עד שיחשב בשני הלחמים בכזית. זה למעשה הברייתא, והיא הולכת לפי דעת רבי יוסי כמו שהוכחנו, מהלשון לעולם, שזה בא להגיד כלל גם כלפי הכבשים וגם כלפי הלחמים, וזה הולך לפי דעת רבי יוסי. אז יש לנו גם את הברייתא של רבי יוסי שאומר לגבי שכשחושבים מחשבת פיגול על שתי הלחמים, אפילו שבשתיהם ביחד, רק בשתיהם ביחד יש שיעור של כזית, בכל זאת שתיהם נהיים פיגול. יש לנו את המשנה שאומרת בדעת רבי יוסי שסובר שברגע שחושבים מחשבת פיגול על לחם אחד או על סדר אחד של לחם הפנים, מערכה אחת, אז רק הוא נהיה פיגול ולא השני, ובעצם יש לנו פה את שתי האמרות של רבי יוסי, ושתיהם נאמרו בשמו. עכשיו, למעשה, הגמרא רוצה להקשות קושייה נוספת על דעתו של רב הונא. מה אתה אומר, רב הונא? שלפי דעת רבי יוסי, גם בבהמה אחת, כשחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת מהבהמה, אז הרגל השנייה לא נהיית פיגול. אתה לא צודק, ככה לא סובר רבי יוסי. מה הראיה? תשמע. כן, ועוד אמר רבשי תשמע. רבי אומר, משום רבי יוסי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל. מדובר כאן על קורבנות שנקראים חטאות פנימיות. זה השם שלהם בשתי מילים. אנחנו מדברים פה על אותם הקורבנות שמזים מאדם שלהם בתוך ההיכל. רוב הקורבנות היו מזים מאדם שלהם על המזבח החיצון, בעזרה. אבל יש את הקורבנות היותר יותר קדושים, אפשר לקרוא לזה אולי ככה, שאת הדם שלהם צריך לעזות בתוך ההיכל. יש את הקורבנות היותר מפורסמים, כמו הפר של יום הכיפורים, השעיר להשם של יום הכיפורים, שמזים מהדם שלהם לא רק בהיכל, אלא אפילו בקודש הקודשים. על הקורבנות מהסוג הזה אנחנו מדברים. ככה דעתו של רבי בשם רבי יוסי זה הדבר הבא. חלק מהעבודות של החטאות הפנימיות האלה, נעשים כמובן בתוך ההיכל, שזה ההזעות של אדם. אבל שאר העבודות נעשים בחוץ. שחיטת הקורבן. שחיטת הקורבן נעשית בחוץ. שפיכת השיריים, אחרי שגמרו את כל ההזעות, שופכים את מה שנשאר על היסוד של המזבח, זה לא המזבח הפנימי, אלא זה המזבח החיצון. הכתרת האימורים. אותו חלק שמקטירים על המזבח, לא מקטירים על המזבח הפנימי. אין שום הכתרה של בשר על המזבח הפנימי. רק על המזבח החיצון. אז אם כן יוצא, השחיטה הייתה נעשית בחוץ, הכתרת האימורים הייתה נעשית בחוץ, ושפיכת שערי האדם הייתה נעשית בחוץ. מה שהיה נעשה בפנים בתוך ההיכל היה רק ההזעה של הדמים על הפרוכת, או אפילו בתוך קודש הקודשים, על המזבח הזהב. זה למעשה הדבר היחיד שהיו עושים אותו בפנים. עכשיו, כאן הברייתא מביאה כזה כלל. בשביל שמחשבת פיגול תתפס, צריך שפיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל. בדבר הנעשה בפנים, לא פיגל. אם חשב הכהן מחשבת חוץ לזמנו על אחד מהדברים שנעשים בתוך ההיכל, זה לא נתפס למחשבת פיגול. אם הוא חושב על אחד הדברים שנעשית בחוץ, זה כן תופס למחשבת פיגול. מה הכוונה? אז ברייתא מביאה דוגמה. כיצד? היה עומד בחוץ. זה מה שכל הכהנים היו עושים. השחיטה הייתה נעשית בעזרה, לא בתוך ההיכל. זה לא כבוד להיכל לשחוט בהמות בתוך ההיכל. אז השחיטה הייתה נעשית בחוץ, הוא היה עומד בחוץ ואמר, הריני שוחט על מנת להזות מדמו, שזה נעשה בתוך ההיכל, למחר. אז למעשה הוא חישב מחשבת פיגול, הזעת אדם, אבל על דבר נעשה בפנים, כי הזעת אדם נעשה בתוך ההיכל, לא פיגל. למה? שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים. הוא חישב בחוץ בשעת שחיטה על ההזעה שנעשית בפנים. אבל מה קורה אם הוא עשה להפך, היה עומד בפנים, נמצא עכשיו בתוך ההזרה, הוא נמצא עכשיו בתוך ההיכל. מה עושים בתוך ההיכל? הזעות, הזעות של אדם. הוא מזה, הוא אומר, הרי אני מזה על מנת להקטיר אמורים למחר, ולשפוך שיריים למחר. לא פיגל. למה? אבל הרי חישב על דבר שנעשה בחוץ, הבעיה שהוא חישב כשהוא עושה עבודה בפנים, על עבודה נעשית בחוץ. שמחשבה בפנים, בשעת ההזעה, בדבר הנעשה בחוץ, או על הכתרת אימורים, או על שפיכת שיריים. אז גם כן זה לא תופס משום פיגול. אבל אם היה עומד בחוץ, ואמר, הרי אני שוחט, שהשחיטה נעשית בחוץ, מחוץ להיכל, והוא אומר, הרי אני שוחט על מנת לשפוך שיריים למחר, שזה נעשה גם בחוץ, להקטיר אימורים למחר, שזה גם עבודה שנעשית בחוץ, אז פיגל, למה? שמחשבה בחוץ, בדבר הנעשה בחוץ. זה למעשה הברייתא. הברייתא אומרת דבר נורא פשוט. בשביל שבחטאות הפנימיות יתפס מחשבת פיגול, צריך שהכהן יחשוב בשעה של עבודה שהוא עושה מחוץ להיכל, מחשבת פיגול, דהיינו הוא חושב שדבר יעשה מחר, דבר שאמור לעשות בחוץ. גם המחשבה צריכה להיות בחוץ על דבר שנעשה בחוץ. כמו הדוגמה שהברייתא מביאה, בשעת שחיטה שנעשית בחוץ, הוא חושב ששפירת השיריים שנעשה בחוץ, או הכתרת האימורים שנעשה בחוץ, דהיינו מחוץ להיכל, בתוך העזרה, יהיה חוץ לזמנו, דהיינו מחר. במקרה הזה באמת זה יהיה פיגול. עכשיו צריכים להבין על איזה מקרה הברייתא מתכוונת. אומרת הגמרא, לשפוך שיריים, להיפגול למה? יש לי שאלה נורא פשוטה. בסדר. בשעת שחיטה הוא חשב. שחיטה זה בסדר גמור לחשוב אז, כי זה עבודה שנעשית בחוץ. מה הוא חשב? על השפיכת שיריים. גם בסדר. הוא חשב ששפיכת השיריים יעשה חוץ לזמנו, הוא פיגל. את מה הוא פיגל? זה השאלה. מה נהיה פיגול? מה? איזה חלק של הקורבן נהיה פיגול? ועכשיו נראה שהשאלה הפשוטה הזאת היא למעשה שאלת מיליון דולר. אומרת הגמרא, לפיגולי מאי, אי לפיגולי דם? כן, יש פה את הדם שלמעשה שיריים שלא נשפחים ליסוד המזבח החיצון. הדם הזה, מי שילך עכשיו ישתה בשיעור של כזית מהדם, חוץ מהעונש קרת שהוא חייב על זה שהוא שתה דם, הוא יחייב גם כן על זה שהוא שתה פיגול. דם? נתפס בו דין פיגול? מה פתאום? דם אם ייפגל, והתנן יש משנה מסכת זבחים שמפרטת את הדברים שאין בהם דין פיגול. אז איזה דברים היא מפרטת? אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, שאף פעם אין מציאות שיחול עליהם דין פיגול, שמי שיוכל או ישתה מהם יהיה חייב קראת על זה שהוא אכל פיגול או שתה פיגול. איזה דברים? אז דבר ראשון ככה. ככה בשביל לזכור, הכלל הוא דבר שהוא מתיר, דהיינו, הוא בא להתיר משהו אחר, אבל אותו אף אחד לא הולך לאכול. אין משהו שמתיר אותו, הוא בעצמו מתיר אחרים. אז בואו נראה את הרשימה, אחד אחד. דבר ראשון, הקומץ, מנחה, בא הכהן, מכניס את היד הימנית, ממלא מלוא קומצו, מה עושים עם זה? מקטירים על המזבח, מישהו הולך לאכול את זה? לא. זה בא ומתיר את השיריים, שירי המנחות לאכילה לכהנים. אז הקומץ הזה לא שייך שאף פעם יחול עליו דין פיגול, אף פעם מי שיוכל ממנו, לא יהיה חייב קראת על זה שהוא אכל פיגול. בקומץ אין דין פיגול. הוא למעשה מתיר אחרים. אין מישהו שמתיר אותו. דבר נוסף, יש לנו את הלבונה. והלבונה היא ביחד עם הקומץ. הרי אחרי שמקטירים את הקומץ, באים וגם כן אוספים את הלבונה, יותר נכון אוספו את הלבונה קודם, ומקטירים גם את הלבונה על המזבח. הוא גם כן מתיר אחרים. הוא בעצמו אין משהו שמתיר אותו. אז גם בו לא שייך דין, דין שמישהו יאכל ממנו ויהיה חייב קראת, כי הוא לא דבר שנתפס עליו האיסור של הפיגול. מה עוד? והקטורת שמקטירים על המזבח הפנימי, הוא מנחת כהנים. כשכהן מביא מנחה, הוא צריך לקחת בחשבון שאת כל המנחה כמו שהיא, קומפלט כמו שאומרים, מקטירים אותו על המזבח. אין שום דבר שנאכל הכהנים ממנו. אז אם כן, אין פה עוד פעם משהו שמתיר אחרים, אז גם הוא, כולו, אין בו דין פיגול. מה עוד? מנחת נסחים. כשמביאים קורבן, ביחד עם זה מביאים גם מנחה. יש קורבנות מסוימים כמובן, שמביאים איתם ביחד מנחה. אז המנחה הזאת היא גם כן אין בדין פיגול, מנחת נסחים. ומנחת כהן משיח, המשיח עוד לא הגיע לצערנו, אבל כהן משיח הכוונה לכהן גדול. כהן גדול. המנחה של הכהן הגדול, שהוא היה מביא כל יום, כל יום היה מביא כהן גדול, היה מביא מנחת חביתין, זה היה נקרא. המנחה הזאת גם כן, הייתה כולה מוקצרת על מזבח, לא השייך שיהיה בזה דין פיגול, שמי שיוכל מהמנחה הזאת אחר כך יהיה חייב קראת. מה עוד? והדם. והדם! בדם לא שייך פיגול. אז מה אתה רוצה להגיד? שאם כהן הלך וחשב מחשבת פיגול, בחטאות פנימיות, בשעת שחיטה, בסדר, שחיטה, זה בחוץ. על מה? על שפיכת שיריים, זה גם בחוץ. אז זה נהיה פיגול, מה נהיה פיגול? אדם? שמה, שמי שישתה מאדם יהיה חייב קראת גם על פיגול? מה פתאום? בדם לא שייך אף פעם שיתפס דין פיגול. שיהיה חייבים עליו קראת, כי המשנה פה אומרת, אחד מהרשימה זה דם. אלא, מה באמת התפגל? איזה חלק בבהמה? להיפגולי בשר. מי שיוכל מהבשר יהיה חייב קראת. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? אשתה, ומה אתם? דלא חשיב בי בבשר גופי, אמר רבי יוסי, מפגל? מה שם? כשהוא לא חשב מחשבת פיגול על הבשר עצמו, אומר רבי יוסי שזה יהיה פיגול. אחא דחשיב בזבח גופי לא כל שכן דפיגל בערך ימין, פיגל בערך שמאל. אומרת הגמרא ככה, הדבר היחיד שנשאר לנו בחטאות הפנימיות, שאנחנו אומרים שאם חישב הכהן בשעה שהוא שחט בחוץ, שהוא הולך לזרוק את הדם בחוץ, או להקטיר את האמורים בחוץ אחרי זמנו, אז זה נהיה פיגול. מה נהיה פיגול? איזה חלק בבהמה? הבשר חייב להיות, כי אדם לא יכול להיות, אדם זה אף פעם הם בודים פיגול, הבשר. הכהן חישב מחשבת פיגול, על מה? הוא לא חשב הבשר עצמו, אלא מה? בדם, על זריקת הדם, שירי הדם. ובכל זאת, בבשר נתפס דין פיגול. אז כאן, כשהכהן כן חושב בבשר עצמו, למשל, מה שרבונה רצה לחדש, חידוש גדול, שברגע שחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת של הבהמה, שהיא תאכל אחרי זמנה, הרגל השנייה גם כן לא תהיה פיגול. ככה סובר רב יוסי לפי דעתו של רבונה. איך ייתכן כדבר הזה? אם כשחושבים מחשבת פיגול על דם, הבשר נתפס בו דין פיגול, אז כשחושבים על הבשר עצמו לא כל שכן שיתפס, כשחושבים על רגל אחת שיתפס ברגל השנייה גם כן דין פיגול? ודאי שכן. אם אני יכול לחשוב מחשבת פיגול על דם והבשר יאסר משום פיגול, כל שכן כשאני חושב על רגל אחת, ודאי שהרגל השנייה תאסר. ראיה חזקה נגד איך שרבונה הסביר את רבי יוסי. אבל זה נכון מה שרבי יוסי אומר, שככה רבי יוסי אומר יותר נכון, שברגע שחושבים מחשבת פיגול על לחם אחד, הלחם השני לא נאסר. אבל זה לא נכון מה שרבונה רצה להגיד בשיטתו, לכאורה, כן? מה שרבונה רצה להגיד בשיטתו, שגם בבהמה, אם חושבים מחשבת פיגול ברגל אחת, גם הרגל השנייה מתפגלת. גם הרגל השנייה לא מתפגלת. זה לא נכון, כי אם בדם, כשחושבים מחשבת פיגול, זה מפגל את הבשר, כל שכן ברגל אחת שזה בשר, אם חושבים מחשבת פיגול, ודאי שהרגל השנייה צריכה להתפגל. זה קושייה חזקה על רבונה. ועוד קושייה על רבונה, איך שהוא הסביר את רבי יוסי. האמר רבינה, תשמע, הקומץ את המנחה לאכול שירע, או להקטיר קומצה למחר. מה קורה? אם הכהן עושה קמיצה, עושה קמיצה על מנת לאכול את השירע, או להקטיר את הקומץ מחר. מודה רבי יוסי בזו שפיגל, וחייבין עליו קראת. כך סובר רבי יוסי. אומרת הגמרא, להקטיר קומצה, להיפגעו למאי? יש לי שאלה. ברגע שהכהן חושב מחשבת פיגול, הוא חושב ככה, הוא למעשה קומץ את המנחה, על דעת מה? על דעת להקטיר את הקומץ שלה מחר, אז זה נהיה פיגול. מה נהיה פיגול? אילה אמא לפיגולי קומץ, שהקומץ עצמו יהיה פיגול? זה לא נכון, זה ברשימה של הדברים שלא נהיים אף פעם פיגול. קומץ ממפגל, והתנן אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, ואחד מהדברים זה הקומץ. זה הדבר הראשון. וכולי. אלא, פשיטה, להיפגול לשיריים. אז מה חייבים להגיד שמה נהיה פיגול? השיריים. זאת אומרת, הכהן הלך וקמץ מלוא קומצו מתוך המנחה, על מנת להקטיר את הקומץ מחר, וזה נהיה פיגול. מה נהיה פיגול? השיריים, שנאכלים מהכהנים. אשתא, ומה הטעם? דלא חשיב בהו בשיריים גופי מפגלי. מה לגבי כשהכהן קומץ, הוא חושב מחשבת פיגול על הקמיצה, לא על השיריים, בכל זאת השיריים נהיה בהם דין פיגול? אז אם כן, אחא, לגבי כשהכהן חושב מחשבת פיגול על רגל אחת של הבהמה, לא כל שכן שהרגל השנייה נהיית פיגול. דחשיב בו בזביחה גופי, לא כל שכן. שוודאי זה יהיה פיגול. בקיצור, נופל לגמרי, איך שרבונה הסביר את רבי יוסי, חייב להיות שמועיל מחשבת פיגול, כשחושבים מחשבת פיגול על רגל אחת, שהרגל השנייה גם כן תהיה פיגול. לא יכול להיות שלא. כמו שאנחנו רואים לגבי דם שחושבים עליו מחשבת פיגול שהוא מפגל את הבשר, כמו שרואים שחושבים מחשבת פיגול על קומץ, הוא מפגל את השיריים של המנחה. ככה גם כשחושבים בבשר של רגל אחת מחשבת פיגול, בוודאי שזה מפגל גם את הרגל השנייה. אז מה באמת, איך באמת מסבירים את דברי רבי יוסי? אכן בא פה רבי יוחנן עם הסבר חדש. רק צריך לקחת בחשבון שרבי יוחנן כשהוא נכנס כאן למערכה, צריך למעשה גם ליישב שתי ברייתות בדברי רבי יוסי, זאת אומרת משנה וברייתה. וכמו שרשי כותב בדיבור המתחיל, אלא אמר רבי יוחנן. למעשה דברי רב הונא נפרחו. איכשהו הסביר שרבי יוחנן סובר גם ברגל אחת שחושבים עליה מחשבת פיגול, הרגל השנייה לא מתפגלת, זה לא יכול להיות הדבר הזה. וכמו שרשי מפרט, ואם פיגל בימין, פיגל גם בשמאל. איך אנחנו רואים את זה? דאחזינן אפילו לא חישב אלא בדם נתפגל הבשר. כמו שרואים שכשחושבים עכשיו את פיגול על דם של קורבן, הבשר נהיה פיגול. וכמו שאנחנו ראינו גם לגבי קומץ, כשחושבים על המחשבת פיגול, גם השיריים נהיים פיגול. אז אותו דבר גם רגל אחת, הרגל השנייה נהיית פיגול. עכשיו, לגבי חלות. למה לגבי חלות אנחנו רואים שכשחושבים עכשיו את פיגול על חלה אחת, החלה השנייה לא מתפגלת? היינו טעם עד רבי יוסי דאמר במתניתית במשנה שלנו שאיתה פתחנו למעשה את השיעור. למה רבי יוסי סובר שכשחושבים עכשיו את פיגול על חלה אחת, החלה השנייה לא מתפגלת? דתרי גוף איננו, ואם פיגל בזו לא נתפגלה זו. למה באמת ככה הוא סובר? ולאל קטני בשתיהן בכזית דמשמע דמצטרפות, מדמצטרפות דחת גוף איננו. אחרי זה ראינו את הברייתא, שהיא למעשה הייתה לאורך כברת דרך ארוכה, היא ליוותה אותנו, הברייתא שאומרת שלעולם אין הלחם השני של שתי הלחם נהיה פיגול, עד שיחשב לאכול בשתי הלחמים בכזית, ואז אנחנו רואים שאפשר כן לחשב בשתי הלחמים ביחד כזית אחד, אז רואים שהם כן מצטרפים שתי הלחמים, וזה סותר לכאורה את מה שרבי יוסי אמר במשנה, שכל לחם ולחם יש לו תורה בנפרד ויכול להיות פיגול בלחם אחד ולא יהיה פיגול בלחם השני, אז איך הם מצטרפים ביחד כשחושבים כזית בשתיהם? אז בא רבי יוחנן עם תירוץ חדש. אלא אמר רבי יוחנן, היינו טעם עד רבי יוסי, הכתוב עשאן גוף אחד והכתוב עשאן שתי גופים. הפסוק לקח ואמר ששתי הלחמים הם גם נחשבים כמו גוף אחד ושתי הלחמים נחשבים גם כמו שתי גופים. לגבי מים נחשבים גוף אחד ולגבי מים נחשבים שתי גופים. אומרת הגמרא, גוף אחד דמעקבי ההדדי, הם נחשבים גוף אחד ששתי הלחמים מעקבים אחד את השני. צריך להביא שתי לחמים צריך להביא בחג השבועות ומעקבים אחד את השני. ושתי גופים דאמר רחמנא, הלכודה אבידה והלכודה אבידה. התורה גם אומרת שלמעשה שתי הלחמים האלה כל אחד מהם הוא בנפרד. לגבי איזה עניין שהתורה אומרת ללוש ולעשות עבודה של כל אחד מהשתי הלחם בנפרד. אז התורה למעשה מתייחסת לשתי הלחם כמו דבר אחד וגם כמו שתי דברים. אז למעשה גם אנחנו להלכה מתייחסים לשתי הלחם מצד אחד כמו דבר אחד ומצד שני כמו שתי דברים. איך? אומרת הגמרא ככה. ארווינו, מסביר רש"י, דאמר, כזית בין שתיהן. כזית בין שתיהן מעורבים, מתערבים ומצטרפים, דכתוב עשאן גוף אחד. כשכהן בא ואומר, מבחינתי, שתי הלחמים הם דבר אחד. כזית אחד משתי הלחמים יאכל חוץ לזמנו. מה עשית? עשית שתי הלחמים דבר אחד, ואתה למעשה מצרף כזית מתוך שתיהם. אז אתה בעצם רוצה ששתיהם יהיו אחד? בסדר, הפסוק קורא לשתיהם אחד, ואז זה יהיה פיגול. כי המחשבה שלך צירפה את שתי הלחמים להיות אחד. ובאמת יועיל מחשבת פיגול כזית משתי הלחמים ביחד. כי התורה קרא לזה דבר אחד. עכשיו, פלגין הוא, אומר רש"י, מה זה פלגין הוא? דאמר, על מנת לאכול מן האחת, על מנת לאכול מן האחת מחר, והוא לא דיבר על השנייה. ולא עירב חברתה אימה, ממשיך רש"י דיבור המתחיל הבא ואומר, מפלגי. ואין חברתה פיגול. דהרי הכתוב עשאן, שני גופים. אז לגבי זה שכשהכהן מתייחס רק לאחד מהם מחשבת פיגול, רק הוא נהיה פיגול והשני הם בודים פיגול, כי הכתוב חילק ביניהם. הכתוב עשה על שתי גופים. זה למעשה היסוד של רבי יוחנן, איך לבאר את דברי רבי יוסי. מצד אחד, שתי הלחמים זה אחד, אם הוא חישב כזית משתיהם, שתיהם, באמת אז זה הופך להיות פיגול. מצד אחד זה כל אחד בנפרד, אם הוא חישב על אחד מהם מחשבת פיגול, רק אחד מתפגל והשני אין בו דין פיגול. אומרת הגמרא הבאה רבי יוחנן, פיגל בלחמי תודה, מה הוא? מה השאלה? הסביר רש"י. רש"י דיבור המתחיל, פיגל בלחמי תודה. הוא כותב באמצע. מי אמרינן? אז אולי נראה באמת את ההתחלה. אומר רש"י ככה, מה זה לחמי תודה בכלל? מה זה לחמי תודה? אז ככה, אדם שהקדוש ברוך הוא עשה איתו נס, נאמר הוא היה בים והיו גלים גבוהים והספינה התנדנדה כמו אגוז בלב ים והוא היה במתח, התפלל אנא השם הושיע נא, והקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו והושיע אותו, הביא אותו ליבשה. הוא בא ליבשה, רץ לבית המקדש, מביא קורבן תודה לך השם, קורבן תודה. מה אתה חושב, רק מביאים בהמה? תביא גם לחם, אתה רואה לך לעשות סעודת תודעיה, לא? 40 לחמים הוא מביא. 40 לחמים, כמה סוגים? 4 סוגים. מכל סוג 10 לחמים. אז רש"י מפרט שאין 4 מינים, יש 4 סוגי לחמים בשביל לחמי תודה, וכל אחד מביאים 10. ממשיך רש"י, הוא פיגל באחד מן המינים. הוא חשב מחשבת פיגול על אחד מהסוגים, זאת אומרת על 10 לחמים. מי פליגי רבי יוסי ורבנן באה, אם נתפגלו האחרים או לא? האם גם כאן רבי יוסי ורבנן החלקו? האם הם נחשבים כמו כל 40 לחמים, כמו לחם אחד, וכשחושבים מחשבת פיגול על סוג אחד, כל הסוגים מתפגלים או לא? מה שתי הצדדים, למה כן ולמה לא? מסביר רש"י. מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כיוון דזבח אחד מתירן כחד דמיין, כיוון שיש קורבן תודה אחד שמתיר את כל 40 לחמים לאכילה, אז הם נחשבים דבר אחד, כי הרי קורבן אחד מתיר אותם. אז כשחושבים על סוג אחד מחשבת פיגול, כל 40, כל 4 סוגים נהיים פיגול. זה צד אחד. עוד דילמה, צד שני. כיוון דלב חד מנהו, פליג רבי יוסי. צד שני, יש פה 4 סוגים נפרדים. אז אולי רבי יוסי חולק ואומר, תשמע, חשבת מחשבת פיגול על אחד מהסוגים, שלושת הסוגים האחרים, הם בהם דין פיגול. זה שאלה אחת. שאלה שנייה. במנחת מאפה מהו? מנחת מאפה מהו? גם פה צריך להבין מה הצדדים של השאלה. אומר רש"י, מנחת מאפה, אדם מקבל על עצמו שהוא הולך להביא מנחת מאפה לבית המקדש. יש בזה, יש בה, אומר רש"י, שני מינים, שתי סוגים, זה מתחלק לשתיים. הרי צריך להביא 10 חלות. 5 מתוכם נקרא חלות, ו5 מתוכם רקיקים. בהמשך אומר רש"י, האם אנחנו אומרים, מי אמרינן, הועיל וקומץ אחד לשניהם, לא פליג רבי יוסי, ואם פיגל בחלות, נתפגלו רקיקים. הרי כשבגיע בן אדם ומביא מנחת מאפה תנור לכהן, יש פה 5 מסוג שנקרא רקיקים ו5 מסוג שנקרא חלות. זה לא משנה, זה רק משנה מתי שמים את השמן, לפני האפייה, אחרי האפייה, אז צריך להביא את שתיהם. עכשיו, הכהן בפעם אחת עושה קמיצה, וזה מתיר את כל הלחמים. האם נגיד שבגלל זה הכל נחשב אחד, ואם פיגל בסוג אחד, גם הסוג השני מתפגל, פיגל בחלות, גם הרקיקים מתפגלים, וכן להפך. או שנגיד, עוד דילמה, כיוון דשני מינין פליג, כן, שזה רקיקים וזה חלות, זה שתי סוגים, אז אולי גם פה רבי יוסי יגיד, שמה, הוא חשב מחשבת פיגול על הרקיקים, אז החלות לא מתפגלים. חשב על החלות, הרקיקים לא מתפגלים. מה נגיד פה? זה שאלה שנייה. אומרת הגמרא, תנה לי רב תחליפה ממערבה. רב תחליפה מארץ ישראל הביא להם ברייתא לתרץ את השאלות האלה. וכן אתה אומר בלחמי תודה, וכן אתה אומר במנחת מאפה, שבכל המקרים האלה נחלקו רבי יוסי ורבנן, אז אם כן הספק בעצם מתורץ שהמחלוקת רבי יוסי ורבנן זה גם לגבי לחמי תודה וגם לגבי מנחת מאפה תנו. אומרת הגמרא תנו רבנן, בשעת שחיטה חישב לאכול חצי זית, ובשעת זריקה חישב לאכול חצי זית. מחשבה שכהן חושב לאכול חצי זית מהקורבן אחרי זמנו, לא מתפגלת. רק אם הוא חושב על כזית שלם. אף פה, בשעת שחיטת הקורבן הוא חשב על חצי זית אחד שהוא יאכל חוץ לזמנו. בשעת הזריקת הדם הוא חשב על החצי השני. האם זה מצטרף או שזה לא מצטרף? מחשבה של שחיטה ומחשבת של זריקה. אומרת הברייתא פיגול. למה? מפני ששחיטה וזריקה מצטרפים. שחיטה וזריקה מצטרפים. למה באמת הם מצטרפים? איכא דאמרי, שחיטה וזריקה דתרווי ומתירים. אין. שחיטה וזריקה, כל אחד מהם מתיר משהו אחד. השחיטה היא זאת שמתירה את הדם לזריקה על גבי המזבח. זריקת הדם מתירה את הבשר באכילה. או בהכתרת האימורים על המזבח, היא מתירה את הבשר. מכיוון שהשחיטה והזריקה יש להם מחנה משותף שהם מתירים, אז הם מצטרפים. אבל לעומת זאת, קבלה והולכה, קבלת הדם והולכתם למזבח, לא. ואיכא דאמרי, ודאי שכן. אנח דמרחא כאן. אפילו שחיטה, שזו העבודה הראשונה, וזריקה, שהיא העבודה האחרונה, שהם לא סמוכים אחד ליד השני, בכל זאת מצטרפים שתי חצאי כזיתות ביחד, לחשוב על מחשבת פיגול, אז אם ככה, וכל שכן הנה דמקרבן, כל שכן, אם הוא חושב מחשבת קבלת אדם, בשעת קבלת אדם הוא חשב על, הרי אני מקבל את אדם על מנת שחצי זית מהבשר יאכל חוץ לזמנו, בשעת הולכת אדם הוא חשב, הרי אני מוליך את אדם על מנת שעוד חצי מהבשר יאכל חוץ לזמנו, אז כל שכן שזה מצטרף, כי הרי שתי העבודות האלה סמוכים אחד עד השני, ככה סובר את איכא דאמרי השנייה. אומרת הגמרא, זה למעשה הברייתא. שואלת הגמרא, הייני, ועתני לוי, ארבע עבודות הן מצטרפות לפיגול. ארבעת העבודות, שחיטה, קבלת אדם, הולכתו למזבח וזריקתו על גבי המזבח, אם חשבו מחשבת פיגול על חצי אחד בשעת שחיטה וחצי אחד נאמר בשעת קבלת אדם, הן לא מצטרפות. כך סובר לוי, כך מביא לוי ברייתא. שחיטה וזריקה, קבלה והולכה, כל ארבע עבודות האלה לא מצטרפות. אם חישב חצי כזית בשעת שחיטה וחצי בשעת זריקה, לא מצטרפות השתי החצאי כזיתות כדי שזה יהיה פיגול. אז זה סתירה, קודם אמרנו שכן. עונה הגמרא, לא קשה, זה שאמרנו שאין מצטרפים, הרבי, תכף נראה מה רבי סובר. מה שאמרנו שהם כן מצטרפים, הרבנן. לתניה, השוחטת הכבש לאכול חצי זית מחלה זו. וכן, חברו לאכול חצי זית מחלה זו. יש בחג השבועות מביאים שתי כבשים, קורבנות שלמים, כבשי עצרת, וביחד איתם מביאים שתי לחמים, שתי הלחם. שתי הכבשים נקראים מתירים, כי הם מתירים את שתי הלחמים באכילה. שתי הלחמים נקראים אוכלים. עכשיו, כל אחד מהשתי כבשים הוא חצי מתיר, כי שתי הכבשים מתירים את הלחמים. כל אחד מהכבשים הוא חצי מתיר, כי ביחד הם מתירים. שתי הלחמים הם אוכלים. לחם אחד זה חצי אוכלים. כאן הוא חשב מחשבת פיגול בחצי מתיר על חצי מהאוכלים. על כבש אחד, הוא חשב מחשבה על כבש אחד, לאכול חצי זית מחלה זו, ושוחט את הכבש השני, שהוא עוד חצי מתיר, לאכול חצי זית מחלה השנייה. האם זה מצטרף או שזה לא מצטרף? אומרת הברייתא ככה. רבי אומר אני שזה קשר. זה לא מצטרף, זה לא נאסר, זה לא, כל שכן שזה לא נהיה פיגול. לא מצטרפים. זאת אומרת שרבי סובר ששתי מתירים לא מצטרפים. אמר להבאי, מה הראיה? אימר דשם אתלי לרבי חצי מתיר. כבש אחד מתוך שתי הכבשים המתירים זה חצי מתיר. וחצי אכילה, רק חלה אחת, חצי כזית מחלה אחת. זאת אומרת, יש פה כבש אחד שמתיר חצי חלה, חצי כזית מאחד החלות. כבש אחד זה חצי מתיר מתוך מתיר שלם שזה שתי הכבשים. חלה אחת זה חצי אוכלין מתוך שתי החלות. אז במקרה כזה רבי סובר שהם לא מצטרפים באמת, כי זה גם חצי מתיר וגם חצי אוכלין, כמו שפירשנו. אבל שחיטה על מנת לאכול, כמו שאמרנו, חצי, שחיטה על מנת לאכול חצי כזית בשר, השחיטה זה מתיר שלם. והאכילה זה חצי מתיר, כי הוא רוצה רק חצי כזית. השחיטה זה מתיר שלם. האכילה זה חצי כזית של אכילה. אז זה לא דומה למקרה שרבי דיבר עליו. רבי דיבר על מקרה שגם המתיר וגם האכילה זה רק חצי. למה? כי הרי יש פה שתי כבשים זה שלם, שתי לחמים זה שלם. אבל כאן הוא חושב על כבש אחד, בשעת כבש אחד הוא חושב על אכילה אחת, על לחם אחד. אז זה חצי מתיר וחצי אוכלין. אבל לעומת זאת במקרה שאדם שוחט קורבן על מנת לאכול חצי כזית מהבשר חוץ לזמנו, אז השחיטה זה מתיר שלם. הרי השחיטה היא מתירה לגמרי את הדם. והאוכל זה רק חצי. אז זה לא דומה. יכול להיות שבחצי מתיר וחצי אוכלים, באמת זה לא מצטרף לפי דעת רבי. אבל במתיר שלם, אולי רבי סובר שחצי אוכלים כן מצטרף מהחצי השני. אמר לי, הבעיה, אימו דשם, כמו שאמרנו, אימו דשם את לי לרבי חצי מתיר וחצי אכילה. חצי מתיר זה כבש אחד, וחצי אכילה זה לחם אחד משתי הלחם. אבל כולו מתיר, כמו שחיטה שמתירה לגמרי. וחצי אכילה משם יתלי, וכי במקרה כזה רבי גם סובר שזה לא מצטרף. אז מה הראיה שאתה מביא מרבי? אז דיין יש לנו סתירה בין שתי הברייתות. ברייתא אחת אומרת שחצי כזית, שהכהן חושב בשעת שחיטה שחצי כזית יאכל חוץ לזמנו, ובשעת זריקה שחצי כזית יאכל חוץ מזמנו, ברייתא אחת אומרת שהם מצטרפים, ברייתא אחת אומרת שהם לא מצטרפים. איך תתרץ את הסתירה? זה לא יכול להיות שזה שהם לא מצטרפים, זה לפי דעת רבי, כי רבי מדבר בשתי מתירים, כשהוא חשב רק על מתיר אחד, על חצי מתיר יוצאים, כן, כן? כששתי מתירים, אז למעשה, אחד מהם זה רק חצי מתיר, והוא חושב רק על חצי אכילה, בסדר? במקרה כזה באמת הם לא מצטרפים, אבל מה יקרה במקרה? כשיש מתיר שלם, שחיטה שלמה. לפני שנמשיך, צריך קצת לקבל כלים קצרים לקטע הבא של הגמרא. יש מה שנקרא חצי מתיר, ויש מה שנקרא חצי אכילה. יש מה שנקרא כולו מתיר, ויש חצי אכילה, כמו שאמרנו. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה של חצי מתיר וחצי אכילה, יכול להיות מצב של כולו מתיר וחצי אכילה. את השפה הזאת אנחנו צריכים ללמוד. ובכן, כשיש נדבר על הדוגמאות ישירות. יש לנו פה למעשה בחג השבועות שתי כבשים ושתי לחמים. שתי כבשי עצרת ושתי הלחם. מה מתיר ומה נאכל? הכבשים הם המתיר והשתי הלחם זה הנאכל. מכיוון שזה 2-2, באו אל נוח. מאוד נוח לדבר על זה. ובכן ככה. שתי הכבשים שהם למעשה באים להתיר את שתי הלחם, כל כבש הוא חצי מתיר. שתי הכבשים מתירים ביחד את שתי הלחם, כל כבש הוא חצי מתיר. שתי הלחם, כל אחד משתי הלחם הוא חצי אוכלים, כי שתי הלחמים הם האוכלים. כל אחד משתי הלחם הוא חצי אוכלים. אז כשאומרים חצי מתיר בחצי אוכלים, מתכוונים להגיד מחשבה שמחשבים בכבש אחד על לחם אחד משתי הלחם. זה חצי חצי, חצי מתיר, חצי אוכלים. מה זה כולו מתיר בחצי אוכלים? כשמדברים על עבודה, אחד מהארבע עבודות הידועים של שחיטה, שחיטת הכבש, הקורבן, קבלת הדם, הולכתו אל המזבח וזריקתו על גבי המזבח, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, זה ארבע עבודות. כל אחד מהם, נדבר על השחיטה ועל זריקה, כן? שחיטה וזריקה, כל אחד מהם, הוא כולו מתיר. שחיטה מתירה לגמרי, מתירה לגמרי את הדם לזריקה לגבי המזבח. זריקת הדם מתירה גם כן לגמרי את הבשר להקטרה, לאכילה. הוא כולו מתיר. אין השחיטה ואין הזריקה, כולו מתיר. יכול להיות אבל מצב שהוא כולו מתיר וחצי אוכלים. יכול להיות שהכהן בשעת שחיטה חושב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שחצי כזית מהאוכלים, מהבשר, יאכל חוץ לזמנו. כולו מתיר, שחיטה שלמה, חצי אוכלים, חצי כזית. ובכן, רבי בא במקרה של חצי אוכלים, חצי מתירים. הוא מדבר על שתי הלחם, שתי כבשים. כשהכהן בשעת זריקת הדם של כבש אחד חושב, אני זורק את הדם על מנת, שחצי חצי כזית מאחד מהלחמים יאכל אחרי זמנו, סובר רבי שזה לא מצטרף, כי יש פה חצי מתיר, חצי אוכלים. מקרה נוסף, כולו מתיר וחצי אכילה, שזה לפי דעת אביי, רבי יסבור שזה כן יצטרף שתי חצאי כזיתים. ברגע שיש פה כולו מתיר וחצי אכילה, מה זה כולו מתיר? שחיטה. שחיטה זה כולו מתיר, כמו שכבר דיברנו. חצי אכילה, חצי כזית מהבשר. אם כהן שוחט קורבן על דעת זה, שחצי כזית מהבשר יאכל אחרי זמנו, והוא זורק את הדם של הקורבן על מנת שעוד חצי כזית יאכל חוץ לזמנו, יש פה שתי חצאים, האם הם מצטרפים או לא? מכיוון שהמתיר הוא שלם, יש פה שתי מתירים שלמים, אז רבי טוען שלפי רבי, שתי החצאי כזיתות של הבשר מצטרפים, מכיוון ששתי המתירים שלהם הם שלמים. זה לא חצי מתיר ועוד חצי מתיר, חצי אכילה ועוד חצי אכילה, כמו שתי הכבשים ושתי הלחם. אלא זה מתיר שלם ועוד מתיר שלם כלפי שתי חצאי אוכלים, ולכן הם מצטרפים. זה למעשה היה ההבחנה של אביי, שבמקרה של מתיר שלם כלפי חצי אוכלים, זה יצטרף עם עוד מתיר שלם וחצי אוכלים, חצי מתיר וחצי אוכלים, חצי מתיר וחצי אוכלים, לא מצטרפים. שואלת הגמרא, הרי זה כלל שתמיד חכמים הולכים איתו, שכדי לא ליפול בתוך הבור, עושים גדר פסיעה קודם. אומרת הגמרא, אמר לי רבה ברב חנן לאביי, ויעית לי לרבי כולו מתיר וחצי אכילה. אם רבי סובר שמתיר שלם, שחושבים בשעת מתיר שלם, דהיינו בשעת שחיטה למשל, מחשבת פיגול על חצי אכילה, על חצי כזית, ובעוד מתיר שלם, דהיינו למשל בשעת זריקה, חושבים מחשבת פיגול על עוד חצי כזית, שהם למעשה מצטרפים שתי החצאי כזיתות האלה, וזה נהיה כזית שלם, ונהיה פה מחשבת פיגול, אם כן, אז רבי צריך גם ללכת צעד אחד אחורה ולהגיד שגם אם יש פה חצי מתיר על חצי אכילה, ועוד חצי מתיר על חצי אכילה, זה גם יהיה אסור, שזה גם כן יצטרף. למה אומר שהם לא מצטרפים? כמו שרבי יוסי ורבנן עשו, שהם עשו צעד אחד קודם בדבר שהוא דומה, כדי שלא יבואו לאסור, כדי שלא יבואו להתיר דבר שהוא אסור. זה מה שהגמרא מביאה. כמו שאמרנו, אמר לי רבה ברב חנן לאביי, ויעית לי לרבי כולו מתיר וחצי אכילה שמצטרפים, לגזור חצי מתיר וחצי אכילה שגם מצטרפו שתי כאלה, אתו כולו מתיר וחצי אכילה שהם מצטרפים שתי מתירים שלמים וחצי אכילה, כמו שכבר פירשנו. דרבי יוסי גזר ורבנן גזר, גזרי. איפה אנחנו רואים שרבי יוסי גזר? דתנן. משנה מדברת לגבי כשהכהן עושה קמיצה מתוך המנחה של קומץ. אם הוא חושב על הקמיצה הזאת הוא חושב להקטיר את הקומץ אחרי זמנו, זה יהיה פיגול כמובן. אבל כאן הוא לא חושב על הקומץ עצמו להקטיר אותו אחרי זמנו, אלא על לבונה. הרי יש שתי דברים שמתירים את המנחה. יש את הקומץ שהכהן מוציא, ויש את הלבונה שמפזרים על גבי המנחה, שמקפצים אותם, לוקחים גם את הקומץ וגם את הלבונה, מקטירים את שתיהם על גבי המזבח, ואז שיירי המנחה ניתרים לאכילה לכהנים. בשעת הקמיצה הכהן חושב, הרי אני קומץ על מנת שאת הקמיצה הזאת יקטירו אחרי הזמן, זה מפגל את הקורבן. אבל אם הוא חושב בשעת קמיצה, הרי אני קומץ על מנת שאת הלבונה יקטירו אחרי הזמן, אז אומרת הגמרא, אומרת המשנה, להקטיר לבונתה למחר, רבי יוסי אומר פסול ואין בו קראת. אין בו קראת, לא, זה פסול אמנם, אבל אין פה קראת. וחכמים אומרים פיגול וחייבים עליה קראת, כי הם סוברים ש בשעה שעושים קמיצה, אפשר גם לחשוב על הלבונה. זאת אומרת, הוא יכול לחשוב בשעת קמיצה על הלבונה שהיא תהיה מוקטרת אחרי זמנה, וזה מפגל את המנחה. בסדר, אבל לפי רבי יוסי לא. זה לא מועיל מחשבת הכתרת הלבונה בשעת קמיצת הקומץ. זאת אומרת, כשהוא קומץ את הקומץ, הכהן לא יכול לחשוב, זאת אומרת, הכהן גם אם הוא חושב על הלבונה שהקטירו אותה אחרי זמנה, זה לא מפגל את המנחה. עכשיו, אני שואל את השאלה, למה זה פסול אבל? בסדר, זה לא פיגול, אבל למה זה פסול? למה זה פסול? בגלל שאנחנו גוזרים, שאם אנחנו נתיר, כשהכהן חושב בשעת קמיצת הקומץ, על מנת להקטיר את הלבונה מחר, נגיד שזה יהיה מותר, אז אנשים יבואו להתיר גם כשהוא בשעת הקטרת הקומץ הוא חושב על מנת להקטיר את הקומץ עצמו מחר, גם כן אנשים יכשירו. אז רואים שרבי יוסי הולך צעד אחד אחורה ואוסר גם במקרה שלדעתו מותר, כדי שלא יבואו לאסור במקרה שלדעתו אסור. זה מקרה אחד של רבי יוסי. וגם רבנן עשו את אותו דבר. ורבנן נמי גזרי דתנן, פיגל בקומץ ולא בלבונה. בלבונה ולא בקומץ, כשהוא קמץ את הקמיצה, הוא חשב הרי אני קומץ על מנת שהמנחה תאכל אחרי זמנה, ובלבונה הוא לא חישב מחשבת פיגול. אותו דבר בשעת הכתרת הלבונה הוא חישב מחשבת שעל מנת שיאכלו את המנחה אחרי זמנה, אבל בשעת הקמיצה הוא לא חשב מחשבת פיגול. רבי מאיר אומר פיגול וחייבין עליו כרת. בסדר, רבי מאיר סובר שזה כן מועיל מחשבה אפילו באחד מהם. בסדר, וחכמים אומרים, אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. אבל מה? זאת אומרת, אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר, הרי יש פה שתי מתירים, יש פה גם את הקומץ וגם את הלבונה, ששתי מתירים למעשה את שערי המנחה באכילה, ועד שלא חושבים מחשבת פיגול, גם בשעת הכתרת הקומץ על מנת לאכול את השיריים אחרי זמנם, וגם בשעת הכתרת הלבונה על מנת לאכול את השיריים אחרי זמנם, אז המנחה לא מתפגלת. אבל גם לפי דעת חכמים, שסוברים שאין קראת, אבל עדיין זה אסור. קראת אין, אבל זה אסור. אסור באכילה. למה? הרי במקרה שהוא מפגל רק באחד מהם, זה לא אמור להיות אסור. למה בכל זאת הם אוסרים? כי בקומץ, אם הוא חשב בשעת הקומץ על מנת להקטיר, אם הוא חשב בשעת הקומץ על מנת להקטיר את ה... רק להקטיר את הקומץ שלו בזמנו ואת הלבונה, הוא לא חשב על הלבונה, הוא לא חשב, אז אנחנו אוסרים את המנחה בגלל שיש מקרה שיש רק קומץ. מתי? מנחת חוטא. כשאדם חטא במקרה שהוא חייב קורבן מנחת חוטא, אז הוא לא מביא לבונה. אז מה שמתיר את המנחה זה רק הקומץ. אז אפילו שבמקרה הזה זה מנחת נדבה, ומה שמתיר את המנחה זה גם קומץ וגם לבונה, אם הוא חשב מחשבת פיגול רק על הקומץ, כבר לפי דעת... לפי דעת חכמים זה יהיה אסור, כי גוזרים שמה הוא יבוא גם לחשוב בשעת במנחת חוטא מחשבת פיגול רק על הקומץ, ואז הוא יתיר, הוא יגיד שזה לא פיגול, כי הוא זוכר שבמנחת נדבה זה לא היה פיגול כשחשבו רק על הקומץ. לכן גם במחשבת מנחת נדבה אוסרים את המנחה אפילו שהכהן חשב רק בשעת הקומץ מחשבת פיגול. אותו דבר גם בלבונה, אם בשעת הכתרת הלבונה הכהן חשב מחשבת פיגול, המנחה נאסרת. למה? בגלל שיש מקרה שמקטירים רק את הלבונה. מתי? בלחם הפנים. מקטירים שתי בזיחי לבונה, זה הדבר היחיד שמקטירים על המזבח. עכשיו אם אנחנו נתיר מחשבת פיגול רק בלבונה ולא בקומץ, אנחנו נגיד שהמחשבת, שבכיוון שהמחשבת פיגול רק בלבונה, זה לא מפגל את כל המנחה, אנשים יבואו להתיר גם במקרה של שתי בזיחי הלבונה שהקטירו אותם במחשבת פיגול, ויגידו שזה לא מפגל את הלחם הפנים, וזה כן מפגל. אז לכן, אפילו במקרה שבאמת זה לא מפגל, דיינו, כשיש שתי מתירים, גם קומץ וגם לבונה, והוא חשב רק בלבונה ולא בקומץ, בכל זאת חכמים סוברים שזה יהיה אסור. רואים שחכמים גם גוזרים במקרה שאמור להיות מותר, כדי, הם אוסרים כדי שלא יבואו להתיר במקרה שבאמת אסור. אז למה באמת כאן רבי לא אוסר בשתי חצאי מתיר, בשביל שלא יבואו להתיר במתיר שלם? למה הוא לא אוסר במחשבה על כבש אחד על מנת לאכול חצי כזית מאחד משתי הלחם, ובכבש השני הוא חשב על עוד חצי משתי הלחם השני, למה שזה לא ייאסר, להצטרף לאסור, כדי שאנשים לא יבואו להתיר, כשבשעת שחיטה, שזה מתיר שלם, הכהן חושב על חצי כזית, ובשעת זריקה, שזה מתיר שלם, הוא חושב על עוד חצי כזית, שאנשים לא יבואו להתיר גם במקרה הזה, אז שיאסור גם בשתי חצאי מתיר, ושתי חצאי אכילה. אמר לי, אז ענה, אביי, לרב ברב חנן, אך יאשת וכי אפשר לדמות בין המקרים, בישלמה אתם גזר רבי יוסי קומץ דה לבונה, אתו קומץ דה מנחה. שם רבי יוסי גוזר שבקומץ של לבונה, הוא אוסר בקומץ של לבונה, אתו קומץ דה מנחה. שאנשים לא יבואו, זאת אומרת, כשהכהן עשה קמיצה לקומץ, הוא חשב מחשבת פיגול על הלבונה, אז בא רבי יוסי ואמר שזה יהיה אסור. למה? כדי שלא יבוא גם בשעה שהוא בשעת קמיצה חושב מחשבת פיגול על הקמיצה בעצמה, שזה כן פיגול, שלא יבואו להתיר גם במקרה כזה. לכן הוא אסר גם כשהוא חושב בשעת קמיצה על הלבונה, אפילו שהוא חשב פה על הלבונה וזה לא אמור להיות אסור, בכל זאת הוא אסר. אותו דבר גם לגבי רבנן. רבנן גזרי קומץ, אתו קומץ זה מנחת חוטא. רבנן גוזרים כשבשעת קמיצה הכהן צריך גם לעשות קמיצה וגם הקטרת לבונה, גם קומץ וגם לבונה. אם הכהן רק בשעת קמיצה חשב מחשבת פיגול, בכל זאת כל המנחה נאסרת, בגלל שיש מקרים של מנחת חוטא שעושים רק קמיצה, ואנשים לא יבואו להתיר אז במחשבת פיגול בשעת קמיצה, אז באו ואסרו אפילו כשיש גם לבונה. בסדר. ואותו דבר גם לבונה, אם בשעת הכתרת הלבונה חשבו מחשבת פיגול, גם כן רבנן אסרו, אפילו שבשעת קמיצה לא היה מחשבת פיגול, כדי שלא יבואו להתיר במקרה אתו הלבונה בא בבזיכין, ששם מקטירים רק את הלבונה, ואם שם היה מחשבת פיגול בלבונה, זה כן מפגל את כל הבזיכין ואת כל הלחם, ואת כל הלחם הפנים. אבל זה דווקא במקרים שהזכרנו. אותו דבר יש שם עוד מקרים שאנחנו רואים שגזרו, למשל כבשים, שתי כבשים, נמי, כבש ראוי לגזור, אתו כבש חברו, שלא יבוא להתיר גם ברגע שהיה מחשבת פיגול על שתי הכבשים. אותו דבר, בזח, כשיש מחשבת פיגול באחד משתי הבזיחים של הלבונה שיש בלחם הפנים, אז אפילו אם מחשב מחשבת פיגול רק בבזח אחד, אנחנו אוסרים, כדי שלא יבואו להתיר כשחושבים מחשבת פיגול בשתי הבזיחין, אתו בזח חברו. אלא אחה, פה במקרה של חצי מתיר, דיינו, כשבשעת שחיטת הכבש, אחד משתי הכבשים, הוא חושב מחשבת פיגול על חצי כזית מהלחם, מאחד משתי הלחם. מה יש לגזור? מי היקה? חצי מתיר וחצי אכילה באלמה דלקום ולגזר? אחרי יש לנו עוד מקרה, חוץ מבשתי כבשים ושתי הלחם, שיש חצי מתיר וחצי אכילה, ששם אנחנו נגיד שזה באמת כן יהיה פיגול, ולכן אנחנו כבר עכשיו פה נאסור, כדי שבמקרה ההוא לא יבואו להתיר. אין מקרה כזה. אומרת הגמרא, באמת זה התשובה. אחא נמי מסתברא דתמא דרבנן, משום אחא הוא, שתמיד שרבנן גזרו מקרה דומה, זה רק כשיכולים לבוא להתיר מקרה אסור אחר שהוא דומה למקרה הזה, לכן אסור כבר גם במקרה שבעצם מותר. מה ראיה שבאמת זה הטעם שלהם? דקטני סייפה, בהמשך שם בברייתא כתוב, מודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ומנחת קנאות, שבהם אין לבונה, יש שם רק קומץ, שאם פיגל בקומץ, שפיגול וחייבין עליו קראת. שאם היה מחשבת פיגול בשעת הקומץ, זה יהיה פיגול גמור, ויהיו חייבים קראת מי שיוכל מהמנחה הזאת. למה? כי זה למעשה הקומץ, המתיר היחיד, שהקומץ הוא המתיר. שאתה גמרנו, זה ברור, פשוט ביותר, מה? אם זה המתיר היחיד, ודאי שאם חושבים בשעת המתיר היחיד מחשבת פיגול, זה מפגל את המנחה. למה לי למתנה כלל, פשיטה. זה מה שאתם צריכים לכתוב את זה, זה דבר פשוט. מאיקה המתיר אחרינה, וכי יש פה עוד מתיר במנחת חוטא או במנחת קנאות, חוץ מהקומץ, זה המתיר היחיד. אז ודאי שמועיל פה מחשבת פיגול. אלא לאו כמה שמלן. וכי לא זה מה שזה בא ללמד אותנו הברייתא. דתמה, דקומץ. אתה יודע מה הסיבה שבקומץ של נדבה אסרו את כל המנחה, אפילו שהיה מחשבת פיגול רק בקומץ ולא בלבונה? הטעמו משום דעיקה קומץ, זה מנחת חוטא דדמילי. מכיוון שיש מקרה של מנחת חוטא שאין לבונה ויש רק קומץ, לכן במקרה הזה הרי אם יחשבו מחשבת פיגול בקומץ זה יפגל את המנחה, כי הרי אין לבונה. אז גם במקרה של מנחת נדבה שיש גם קומץ וגם לבונה, אם הוא חשב מחשבת פיגול רק על הקומץ, כל המנחה נאסרת, כדי שלא יבואו להתיר במנחת חוטא. עד כאן השיעור על דף י' ד'.